זהו, התחלנו. פרק 21 של התוכנית, פודקאסט שבועי על יזמות חברתית. מה העניינים, אפי?
מצוין, שבוע טוב.
האמת שזה, אני אף על הפרק הזה, כי הפרק הזה נולד מעצם זה שיש את הפודקאסט. אם לא היה את הפודקאסט, לא היה את הפרק הזה, כי נמצא איתנו יובל סמט, והוא מאזין של הפודקאסט.
מעריץ, מעריץ.
התחלנו להביא מאזינים עכשיו, זה הכרטיס כניסה.
האמת שאני כזה רוצה להגיד, בשבילי זה כזה, נגיד מחפשים, תכף לדבר על ערכים, ואיזה ערכים מביאים וכולי, ואני, אתה יודע, אחד הערכים שהפודקאסט הביא, זה הכירות עם יובל. ומלא דברים קורים מהסיפור הזה. ומלא דברים טובים עוד יקרו מהסיפור הזה. ואני חושב שיש לנו הזדמנות גדולה שאתה פה. אז תודה שבאת.
אז לפני שנגיד את הנושא, קודם כל אנחנו במשפחת הפרקים של הווה את המומחה. שאנחנו משתדלים כמה שיותר אחרי שהבאנו את גליה, להביא כמה שיותר פרקים מהסוג הזה, ואם יש רעיונות, ואם יש מתנדבים וכולי, אז בכיף. ויאללה.
אפשר לקרוא לפרק הזה גם עולמות משתלבים, כי יובל בא מעולם אחר, עולם שאנחנו פחות מכירים, אז זה גם עולמות משתלבים, שבעצם אנחנו יכולים לראות, האמת שהייתי בפגישה עם מישהו שיובל הכיר לי, לפני כמה ימים, וכזה שרתי, מי אתה? תציג את עצמך. אז אמרתי שאני יזם חברתי, ואז כזה קפצו לו הגבות, והפה שלו קפץ לאיזה חצי חיוך. ואז אמרתי לו, מה גורם חלחך? כזה היזם או חברתי או... הוא אמר לי, השילוב בין השניים. הוא אמר לי, מה זה משנה שאתה חברתי? כאילו, אתה יזם. כאילו, יזם עובד לפי אותם עקרונות שכל היזמים עובדים. אמרתי לו שאני מאוד מתחבר לזה, אבל שתי דקות לתוך השיחה הוא סיפר לי על איזו הצלחה חברתית של החברה שלו, ואמרתי לו, לו אני בכיסא שלך, אז אני קופץ על הצוהר הזה שנפתח ועושה מזה סקייל כאילו גדול להזדמנות הזה, ואתה רק רואה את זה בתור איזשהו משהו גדול שעשית, אבל הפוקוס שלך אחר, וזה ההבדל בין יזם ליזם חברתי. אז יובל, תפר לנו קצת על עצמך.
כן, נחזור לנקודה הזאת, כי זו נקודה מאוד מעניינת, לגבי הפוקוס על הערך החברתי שאתה מייצר כעסק, כמי שהגיע מזווית מסחרית לחלוטין. אז אני יובל סמט, שירתתי בממר"ם לפני די הרבה זמן כבר, ועשיתי את נתיב החלום הישראלי, הייתי אומר, העדכני. דרך ממר"ם, דרך עבודה בהייטק בכל מיני חברות, דרך אקסיט, עבודה בחול כמה שנים, והפורטה שלי הוא ניהול מוצר. עבדתי בעצם בבנק אירופאי בחמש שנים האחרונות, חברה שמתעסקת באי-קומרס.
מה זה אי-קומרס?
מסחר אלקטרוני.
אוקיי.
תודה, תודה על התזכור.
אני האיש הרע, כן.
האיש הטוב, יש לי חבר טוב שאומר לי, יהודי, מדבר עברית.
אוקיי.
אז אני ככה מעדכן עכשיו את המערכת הפעלה. אז בעצם התעסקתי במסחר אלקטרוני, אפילו באופן יותר ספציפי, בשירותים פיננסיים, למסחר אלקטרוני, ביכולת לקבל אשראי, בזמן אמת, תוך 200 חלקיקי שנייה. חלקיקי שנייה, זה מילי סקנדס. מה שדורש תחכום טכנולוגי ותחכום פיננסי מאוד גדול, ועבדתי לצורך
העניין. כי 400 חלקי שנייה זה איזי, 200 זה כאילו הפיצוח הגדול.
מעל שנייה זה ממש, זה יחסית קל, 200 חלקי שנייה זה ממש קשה. באמת, זה עולה גם מלא כסף, ככל שזה פחות חלקי שנייה.
סוג הדברים שאני לא אבין לעולם, אוקיי.
אבל נחזור לזה, כי אני חושב שזה דווקא חשוב, כטכנולוג שיש לו אספירציות שאיפות, חברתיות, אני חושב שזה דווקא מהותי. אז בעצם בגלל שהתעסקתי הרבה בהמון עשרות מיליוני משתמשים ועשרות אלפי לקוחות, סוחרים שמוכרים בעצם אונליין, יש לי המון ניסיון בקנה מידה מאוד גדול, ניהלתי מאות אנשים ב-NBA של הטכנולוגיה, אפשר להגיד, ועכשיו אני מנסה בליגה המקומית לתרום כמה שאני יכול. חזרתי אני ומשפחתי האהובה לארץ לפני כמה חודשים, כשהשאיפה שלי היא להסב את כל מה שאני יודע לעשות בעולם הטכנולוגי והמסחרי, באקוסיסטם, איך אומרים אקוסיסטם?
כן, אקוסיסטם נראה לי לוקח.
זורם בעברית.
סביבת המרחב.
הסביבה האקולוגית.
במרחב.
במרחב החברתי, וזה מה שאני מקווה לעשות בישראל. והפשן השני שלי הוא ניהול מוצר, ואני מקווה להצליח לעשות גם וגם.
מגניב, בעצם על זה אנחנו הולכים לעשות פרק, אנחנו הולכים לעשות פרק על ניהול מוצר, שאני חושב שהמושג הזה, ניהול מוצר, הוא מושג, אני מת עליו, אני חושב שלאט לאט אני יותר ויותר לומד מה המשמעות של ניהול מוצר, ומה זה אומר בעצם, מה האפקט המדהים שיש לניהול מוצר, על כל מה שמסביב בעצם, שזה גם השיווק וגם הטיפול, וגם כל איך שהעסק נראה, אבל אני חושב שזה מושג שהוא לא נפוץ, אני אגיד בכלל, בהרבה תעשיות, על אחת כמה וכמה בעולם שאנחנו באים, אז מה זה בעצם ניהול מוצר?
אז ניהול מוצר בשבילי, כאילו, יש מן הסתם הרבה מאוד הגדרות שונות. ניהול מוצר בשבילי זה היכולת לקחת רעיון, לתעדף בין הרבה רעיונות שכולם נראים טובים, ולעשות את כל מה שצריך עם כל המיומנויות הנדרשות, כדי לגרום לרעיון הזה להתממש במציאות. בין אם זאת מציאות וירטואלית או שזו מציאות פיזית, אבל היכולת בעצם לנהל את כל התהליך הזה, בשיתוף פעולה עם מהנדסים או מתפעלים או כל מי שמייצר ערך בפס הייצור, זה בעצם מה שמנהל מוצר עושה. ומדובר בעצם בתפקיד של, או במהות של אדם, שיכול בעצם להסביר לך בצורה אפילו יותר טובה ממה שאתה מסוגל להסביר לעצמך את הרעיון שלך. אז אתה צריך להיות מאוד רהוט, אתה צריך להיות סקרן, אתה צריך להיות משכיל עד כמה שאפשר, כדי בעצם להיות מסוגל להסביר לאנשים את הרעיונות שלהם בצורה ברורה יותר ממה שהם מסוגלים להסביר לעצמם.
זאת אומרת שהוא סוג של אדם שעוזר ליזם להגיע ליעד שלו?
אז לצורך העניין היזם בעצמו, לרוב, יש לו את היכולת הזאת. זה נהיה קשה עבור היזם ברגע שיש הרבה מאוד רעיונות שונים שהם באותו סדר גודל. היזם, מבחינתי, לרוב, הוא מוכוון, הוא מוטה מוצר. יש לו את זה בבטן, הוא מבין, או היא מבינה, איך רעיון טוב נראה, או לצורך העניין, מה זה רעיון טוב? בעיה מספיק גדולה, שמישהו מוכן לצורך העניין לשלם עליה כסף, ושיש לה קהל יעד מספיק גדול. המוצר זה מה שמחבר ביניהם.
אז בוא, אני חושב שיש עוד, נגיד הראי של מנהל מוצר זה בעצם חוויית המשתמש, נכון? במובן הרחב של המשתמש, לא דווקא הלקוח, זה יכול להיות כל בן אדם שבא במגע עם השירות, ואני אומר, בוא ניקח את התרגיל שעשית באחד הפרקים, ונדבר על, לדוגמה, על אתר היכרויות, אני חושב שהרבה מהמאזינים שלנו מתעסקים בזה, אז זה יכול לתת להם ערך, אתר היכרויות לאנשים עם נכויות. כשאתה מדבר על, זה הכותרת שאני מדבר עליה. אז עכשיו בא מנהל מוצר, במה הוא מתעסק, וממה הוא לא מתעסק.
אוקיי, אז מנהל המוצר, או יזם לצורך העניין, נגיד עירד רוצה להקים אתר להיכרויות לבעלי מוגבלויות, למה אתה רוצה לעשות את זה?
כי אני חושב שהרבה אנשים חווים בדידות, באופן כללי הרבה אנשים חווים בדידות, לפעמים דווקא סגמנטציה של אנשים שחווים בדידות, יכולה, סגמנטציה זה להפוך, להסתכל לקטגוריה מסוימת, או
למקד קבוצה, את קהל היעד.
כן, קבוצה של קהל יעד, דווקא זה יכול לעזור לאנשים להכיר ביתר קלות, ואולי לצמצם את או להגדיל את הסיכוי בעצם של היכרות מוצלחת, אז יש נגיד, יש אתרי היכרויות שעובדים על של יהודים נגיד, או אתרי היכרויות של אקדמיים, יכול להיות שזה יכול להיות מתאים, אתר היכרויות של אנשים עם נכויות.
אז איזה קהל יעד נראה לך הכי אטרקטיבי, מבחינת, בוא נגיד, כל הקהל יעד שלנו, כל ההוגה, וכל בעלי המוגבלויות שמחפשים היכרות, איזה קהל יעד בתוכם, איזה סקטור בתוכם, נשמע לך מעניין במיוחד?
בוא נאמר, אם אנחנו מדברים על אתר אינטרנט, אז הייתי אומר אנשים שלא יכולים לצאת מהבית. אנשים שהנכות שלהם מגבילה אותם מאוד ביציאה מהבית.
ואז גם אומר גיל מסוים, שבדרך כלל אנחנו מדברים על גילאים, נגיד 24 עד 40.
כן.
שזה נגיד קהל היעד שלנו, שבו אנשים שוקלים בצורה רצינית, לפחות רובם כניסה לזוגיות.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על בני 24 עד 40, שרוצים להיכנס לזוגיות, אלה לא היכרויות מזדמנות. הם נמצאים בעיקר בבית, יש להם בעיה לצורך העניין להתנייד מחוץ לבית. כבר הפיינו שלושה מאפיינים מאוד מהותיים בקהל היעד שלנו, ועדיין אנחנו רוצים להבין מה הבעיה. אז הבעיה בפועל, לצורך העניין, היא שאותם אנשים לא יכולים לצאת מהבית, ואנחנו חייבים לתת להם כלי כלשהו שהם יהיו מסוגלים באמצעותו להכיר אנשים רלוונטיים עבורם. אז עכשיו אנחנו מגדירים בעיה מאוד מאוד ספציפית, שמישהו בסביבה מסחרית יהיה מוכן לשלם עליה.
כן.
אז השאלות המהותיות שאנחנו שואלים את עצמנו סביב לבעיה, זה האם קהל היעד יכול להשתמש במוצר, והאם הוא מבין את הערך במוצר. אז אני בתור בעל מוגבלות, בן 30, שלא יכול לצאת מהבית, אני מבין מדוע אני ארצה להשתמש באתר אינטרנט כדי למצוא זוגיות.
כן.
ועכשיו השאלה השנייה שאנחנו שואלים את עצמנו, זה מה גודל קהל היעד. אם אנחנו נפתור את הבעיה הזאת, מספיק אנשים יעריכו אותה כדי לשלם עליה כסף, או זה ייצר ערך מהותי עבורם, והאם כמות של האנשים בקהל היעד מספיק גדול כדי לייצר שירות משמעותי.
כן.
זה פה נכנס העניין של הכמות של עסקים חברתיים, כי במידה מסוימת אני שומע הרבה מאוד רעיונות של עסקים חברתיים שאומרים, השוק העסקי לא פנה לזה כי שוק המשתמשים הוא קטן מדי. אך עדיין יש בדבר הזה צורך, ואני הולך ראש בקיר נגד המספרים, כי זה מאוד מאוד חשוב. כי מה לעשות, אחרי שפילחנו את קהל היעד, מדובר ב-50,000 איש, ובשביל 50,000 איש לא מפתחים מוצר. אבל עדיין זה 50,000 איש, וחייבים לפתח להם מוצר. אז זה אחד הקטעים בעסק חברתי.
אז הנקודה לדעתי היא, כשבאים מכיוון מסחרי, חושבים תמיד על לייצר סטארט-אפ ולעשות אקזיט, או לבנות חברה ששווי השוק שלה יהיה מיליארד דולר, וכו'.
כן, פחות ממיליארד, זה לא מעניין.
לא מספיק.
זה רק מיליארד.
משהו שאני למדתי בשנים בשוודיה, זה להעריך את הקונספט של מספיק, לעשות מספיק.
כן.
וזה משהו שלא כל כך קיים בישראל בקונטקסט המסחרי. מה זה לעשות מספיק? תמיד אפשר לעשות יותר, אבל אני חושב הקונספט הזה של אני עושה מספיק, זה מייצר ערך מהותי לעולם, זה מייצר ערך מהותי לקהל היעד שלי. זה משהו מהותי לדעתי שמסתכלים על מוצרים חברתיים. כי 50,000 איש זה משהו שיכול לייצר מספיק כסף. מה זה מספיק כסף? כנראה מספיק כסף כדי שאני אוכל לשלם מספר מסכורות, וכמובן שאני אעשה שינוי משמעותי בחיים של קהל היעד שלי. וזה לדעתי הגישה המהותית עבורי כמנהל מוצר שחושב על עסקים חברתיים.
אז בעצם אני כזה מנסה לבנות את הטענה, בעצם מה שאתה אומר זה שמנהל מוצר הדבר הראשון שהוא יחשוב, הוא יסתכל בעצם על המוצר, והוא שאל איזה בעיה הוא פותר, על הרעיון, איזה בעיה הוא פותר, למי הוא פותר, בעצם הוא...
ואיזה תוצאות אנחנו רוצים להשיג.
ואיזה תוצאות, ואז בעצם... אם התשובות האלו, בעצם יהיה לו יותר קל לראות מה בעצם המוצר, נכון?
כן, ואז נבין, האם אנחנו רוצים בכלל לבנות משהו טכנולוגי? האם מספיק שיהיה לנו קובץ אקסל שמכיל 50,000 איש, ואנחנו נעשה באופן ידני ובטלפונים את העיקרויות? יכול להיות שזה מספיק טוב, ולא צריך בכלל לפתח טכנולוגיה.
לא, גם מה שיפה זה שירד מראש אמר, אתר אינטרנט שייך. רגע, אתר זה הפתרון.
נכון.
יכול להיות שזה בכלל משהו, ככל הנראה זה יסתיים באתר אינטרנט, כן? כי אנחנו בסוף מכירים את היכולות של המדיום הזה, אבל לא בטוח שאתר זה יכול להיות כלי אחר לגמרי.
תלפנים.
זה נקודה חשובה באמת, שאני כזה התקדמתי לאתר לפתרון, ובעצם זה באמת מחזק את העניין הזה של מה זה מנהל מוצר. בעצם שהוא יחפש את הפתרון הכי טוב ואת המוצר הכי נכון לבעיה שאנחנו מציגים. אז אם אנחנו רגע לוקחים את זה לעולמות שלנו, ואנחנו באים ואומרים, בעצם אני בא ואני מסתכל על שתי בעיות בעצם, או אני מסתכל על בעיה אחת, אני מסתכל על בעיה חברתית, ואני מסתכל על פתרון שהוא פתרון גם לבעיה החברתית, אבל שיש בו איזשהו מנגנון שהוא מניב הכנסה בעצם. ודרך השאלות האלו, כל יזם בעצם, אם הוא מאמץ את השאלות האלו, יכול בעצם להסתכל על המוצר שהוא הולך לייצר, וככה להתחיל להסתכל עליו. נכון? זה בעצם הצעד הראשון שהוא יעשה.
בהחלט.
אז עכשיו כזה אנחנו, אם להתקדם, זה בעצם, אתה אומר, יש פה שני סוגי מנהלי מוצר. יש את היזם שהוא מנהל מוצר, ויש את מנהל המוצר כמקצוע. אז מה בעצם ההבדלים ביניהם?
יפה. אז לרוב מה שאתה רואה הוא יזם או יזמת, שיש להם גישה מאוד טובה מהבטן למוצר טוב. מה זה אומר מוצר טוב? שהוא פותר בצורה מרהיבה, בעיה, עבור קהל יעד גדול. אז אתם שניכם דוגמה לאנשים שעשו את זה הרבה יותר מפעם אחת.
אוקיי.
בואו ניקח עסק לדוגמה, אחד העסקים שלכם. או
בוא ניקח דווקא את משהו צעיר שלנו, שהוא יש בו אלמנטים טכנולוגיים, כוורת, שבעצם זה סטודיו לעיצוב משחקים בעיצוב אישי, אנשים שולחים לנו תמונות בוואטסאפ, אנחנו מתמודדים בתהליך ההכשרה שלהם, בעצם בונים להם משחקים, זה יכול להיות קלפים, מלחמה, כל מיני משחקים מגניבים כאלו, ומקבלים את זה בדואר.
את כל הנכדים שלי קיבלתי במשחק
בדיוק, משחק הזיכרון, משחק
קלפים. ואני מבסוט, ואיזה יופי.
כן.
מעולה. אז מי יזם את העסק הזה?
זה מגניב, כי העסק הזה קם לפני 2.5 בתור גלגול של סיפור חוזר, קראנו למשחק חוזר, אמרנו נמחזר משחקים, ואז נמכור אותם. ואז
גיליתם שזה לא ממש עובד.
לא ממש עובד, כי יש לך הרבה בעיות גם בפס, בעצם איך אתה נגיד בונה קיט ממשחק מבובה שחסר לרגל או מלגו שחסר לו זה, ואז גם מה ערוצי ההפצה. ואז כשאם חשבנו על מדפים בבתי קפה, אחרי זה עשינו חנות, אחרי זה עשינו כל מיני מודלים שלא עבדו, ואז בעצם אמרנו אוקיי, אז בוא נראה מה אנחנו כן יכולים להציע לעסקים, ואז אמרנו נעשה בעצם פינות משחקים בעסקים, בבתי קפה. בעצם העמדנו בן אדם שניגש אליך לשולחן, מציע לך משחק חשיבה, וזה לא עבד, כי המלצרים בעצם, זה לא מעניין אותם לתת את ההוצאה, זה לא ייצר להם שום ערך. ואז אמרנו, אוקיי, אז נעשה משחקים ממותגים לעסקים. ואז התחלנו להציע להם משחקים ממותגים, אז העסקים אמרו, מגניב, אבל אנחנו לא נשלם על זה הרבה כסף, כאילו בתור משחקים שאנשים בזמן שאנשים מחכים לאוכל שלהם, הצענו להם משחקים. ואז זה לא עבד עם העסקים, אבל אז ראינו שגננות וגנים מאוד אוהבים משחקים ממותגים. ואז אמרנו, מגניב, אז נעשה משחקים בהתאמה אישית, הופ, הגענו למוצר הזה, והמוצר הזה תפס.
מעולה. ומי הוביל את התהליך הזה?
אני, יחד עם המנהלת של בעצם של המיזם, שהתחלפה דרך אגב באמצע, אבל ברגע שהיא גם הגיעה המנהלת הנכונה, בעצם זה תפס את התאוצה שלו.
ואיך ידעת, מה הייתה התחושה שלך בבטן ברגע שהבנת שזה תפס?
לגדול.
לא, אני מבין את זה, אבל אמרת על עצמך, אוקיי, סוף סוף פגענו בבעיה, מה שאנשים מעריכים.
נכון.
אז מה אנשים העריכו בעצם?
את הפרסונליזציה, כן.
לראות הפרצופים של עצמם על המשחקים.
בדיוק.
זה כאילו.
בדיוק את זה
העריכו. כל מי שיש לו סבא וסבתא מבין את זה.
שמע, עברנו כל כך הרבה קהלי יד עם כל כך הרבה בעיות. אתה יודע, אנחנו שיש בעיה שאנשים שהם מחכים לאוכל, אין להם מה לעשות. אנחנו שיש בעיה כזאת. לא הייתה בעיה כזאת. אנחנו שאנשים רוצים לקנות משחקים יותר בזול, אבל שלא אכפת להם שאנשים אחרים ישתמשו בהם. זה לא היה נכון.
הנחתם שיש ערך לזה שאנשים שימוש חוזר במשחקים והם ירגישו טוב עם עצמם.
נכון.
לא מעניין אותם.
לא עבד.
אז לצורך העניין, מה שאתם עשיתם זה את עבודתו של מנהל המוצר בארגון שהוא טיפה יותר גדול. כי באתם ואמרתם, אוקיי, יש לנו רעיון. אנחנו מאמינים שהבעיה שאנחנו מנסים לפתור היא אטרקטיבית. או באתם ואמרתם, יש סגמנט, איך אומרים סגמנט?
יש פלח שוק.
יש פלח שוק מסוים שאנחנו רוצים לגשת אליו באמצעות משחקים. שזה על הכיפק, רעיון טוב. ואז באתם ואמרתם, אוקיי, איך אנחנו נמצא את המשחק הרלוונטי, דרך ערוצי הפצה הרלוונטיים, לקהל יעד הרלוונטי, שדיברנו עליו מלכתחילה, ואז התחלתם לחפש, איזה קהל יעד מעריך את הבעיה, את פתרון הבעיה. וזה מה שאתה מצפה ממנהל מוצר לעשות. ברגע שהארגון קצת גדל, אז אתה מגייס מנהל מוצר כדי לעשות את זה, בקנה מידה גדול יותר. כבר אין לך רעיון אחד, יש לך מספר רעיונות גדול יותר. אז אתה בשקולות טוב מתפקד כלצורך העניין, מנהל מוצר העל, או ה-Chief Product Officer, מה שנקרא.
כן.
מנהל מנהלי המוצר. אתה יוזם חלק מהרעיונות, ואתה עוזר להנביט אותם. להגיע למצב שבו יש סוג של אב טיפוס, או שיש ניצנים ראשונים של מוצר שתופס. ואז אתה מעביר את האחריות הלאה.
כן.
אז היזם, שהוא מוכוון מוצר, יש לו כמעט, הייתי אומר, מהבטן, את היכולת לעשות את זה. אבל ברגע שהחברה טיפה גדלה, אתה צריך יותר ויותר אנשים שמסוגלים לעשות את זה. כי בשלב מסוים אתה רוצה רק להגדיר איזה מטרות אתה רוצה להשיג, ושמישהו אחר יעשה על זה, יבצע את זה, יתפעל את זה מקצה לקצה.
אז בוא ניקח את זה.
לא, אני רק חושב שזה אולי טיפה מבלבל, שכשאתה אומר מנהל מוצר, אז ישר היזם ששומע אותנו אומר, וואי, אני צריך עכשיו לגייס עוד בן אדם. זה בעצם, זה תפיסת עולם, זה סט של שאלות, זה צורת חשיבה מסוימת.
נכון.
וזה לא אומר, רוצו לי עכשיו לגייס עוד בן אדם, זה קצת כמו להיות האי שיווק. ואנחנו יודעים שבעסקים קטנים, עוד לפני שהם חברתיים, אתה חייב לעשות כמה וכמה וכמה דברים, ואתה אומר, זה עוד אחד מהדברים שאתה חייב לעשות.
זו הבחנה מצוינת, ואני חושב שמה שחשוב לעשות, זה ללמד את המיומנויות האלה. אני חושב שכל יזם חברתי, צריך לחשוב כמו מנהל מוצר, או להיות מנהל מוצר בעצמו, לחשוב על עצמו, לחשוב על הבעיות שהוא מנסה לפתור, או אם מנסה לפתור, כבעיות מוצריות. בגלל שעובדים בסביבה שהיא כל כך דלת משאבים לרוב, מאוד מאוד חשוב לחשוב בצורה סיסטמטית כזאת. ובגלל זה אני חושב שאתה פוגע בול בנקודה. שלדעתי צריך להכשיר יזמים חברתיים כמנהלי מוצר. זה אגב מה שמאוד אהבתי בגישה שלכם כלפי עסקים. אתם מגדירים בצורה מאוד יפה את הבעיות ואת התוצאות שאתם מנסים להשיג.
אני יכול להגיד לך שבמפגשים שלי בשטח, מה שאני נתקל ברוב, רוב המקרים זה, יש לנו חלל מאוד יפה, בוא נעשה ממנו חנות. יש לנו ילדים ששרים מקסים, בוא נקליט אותם ונמכור את הדיסק שלהם. פעם אחרונה נתקלתי ילדים באיזושהי פנימיה, הם נורא נורא מוכשרים, בוא נעשה מוצרים ובטח מישהו יקנה אותם. זאת אומרת, אנשים בכלל, לא, בגלל שהם באים מהעולם החברתי, הם באים מתוך הכוחות שלהם, ולאו דווקא מתוך הצרכים של השוק, הערך שהם מייצרים, הם בכלל לא בכיוון חשיבה הזה. ופה ההתמודדות הראשונה שלנו איתם, ואחרי זה אתה אומר, על זה צריכה להיות עוד התמודדות, בדיוק של המוצר והניהול שלו.
נכון.
אז מה, נגיד, זה דוגמה מעולה, ואיך היית מתחיל מפה? כאילו נגיד, יש פנימיה, הילדים מייצרים מוצרים, ורוצים למכור אותם. איך מנהל מוצר שעכשיו נוחת בפנימיה? מה הדיאלוג שהוא מנהל עם ה...
אז הוא קודם כל בא ומנסה להבין איזה בעיה מנסים לפתור.
אז מנסים לפתור כמה בעיות. מנסים לפתור את העובדה שבני הנוער רוצים להרוויח כסף, ואנחנו רוצים העצמה לבני הנוער, ולייצר להם איזשהו תהליך של הכנה לעולם התעסוקה. זה הצד החברתי של העניין. הצד השני, מה, זה נורא יפה הדברים שהם עושים, כולם יעופו על זה, לא?
כן. ברור. אז יש לנו מטרה ויש לנו דרישה. המטרה היא לשנות את העתיד של אותו נוער בסיכון לצורך העניין, והדרישה היא שזה ייצר רווח, כי חשוב לנו שזה יהיה עסק בר קיימא.
ברות קיימא, אתה יודע מה עוד לפני הרווח, שזה יחזיק את עצמו.
כן, הוא צריך לשלם משכורות וזה
בדיוק.
נגיד
אוקיי.
עסק מאוזן.
נכון.
אז אנחנו מנסים להבין בעצם איזה תוצאות אנחנו מנסים להשיג, ומשם אנחנו מתחילים לבנות מוצרים רלוונטיים, כי אם הם ייצרו מוצרי צריכה שאף אחד לא מוכן לשלם עליהם, אז אנחנו בבעיה.
יש בעיה.
בעיה מהותית. אז בעצם, אם הייתי נוחת על כזאת סיטואציה, הייתי בא ואומר, אוקיי, אנחנו רוצים לשנות את עתידם של בני הנוער הספציפיים האלה, איזה מוצרים הם יודעים לייצר, ואיזה מוצרים בעצם אנחנו מסוגלים למכור, מה הפיט. ומשם אנחנו מתחילים לעשות מה שנקרא, עכשיו אני אגיד באנגלית ותתקן בעברית, customer discovery. אנחנו בעצם מנסים להבין מה הכאבים של הלקוחות הפוטנציאליים של העסק, שהם יעריכו את הפתרון שלהם. את הכאבים האלה, מנהל המוצר מתרגם להזדמנויות. את ההזדמנויות האלה מתעדפים.
אז בוא ניקח את זה עוד level למטה. אחלה, אני רוצה לעשות customer discovery, אני רוצה לגלות מה מעניין את הלקוחות שלי, מה כואב להם. איך אני עושה את זה?
אז מי הלקוחות?
אנשים שעוברים בקניון. נגיד יש, אני זורם עם הדוגמה של אפי.
אז אנשים שעוברים בקניון, אנחנו לצורך העניין יכולים לקחת מוצרים שאפילו לא ייצרנו בעצמנו, ואנחנו יכולים להציג אותם בקניון, להציג אותם לאנשים, לקוחות אמיתיים שעוברים, ולעשות מה שנקרא usability testing, כדי לבנות בדיקת שימושיות, כדי לבדוק איזה מוצרים אותם לקוחות מעריכים. עכשיו, דרך התהליך הזה, אנחנו נוכל לבנות כל מיני מסקנות, שנוכל אחרי זה לבחון בקנה מידה גדול יותר, עם קהל לקוחות גדול יותר.
אני חושב שזה, יש פה, לך זה נראה הדבר הכי טבעי להגיד עכשיו, אבל בעיניי זה כזה פעמון שמצלצל, ובעצם מה הוא אומר? הוא בא ואומר לאנשים, נגיד, במקום עכשיו להכשיר את כל הנוער הזה, ולקנות את כמה מכונות שעוזרות, ואת החומרי גלב, ואת הציוד וזה.
ואת החומרי קרמיקה ב-80,000 שקל.
לדוגמה. לכו, תקנו את המוצרים שאתם רוצים למכור עוד דומיהם, תבדקו אם מי רוצה לקנות אותם, והאם רוצים לקנות אותם,
כן,
ולמה רוצים לקנות אותם.
תבואו ותגידו, יש כאן ערך חברתי, מי שייצר את זה, אלה הילדים החמודים בקניון, שמוכרים לכם את המוצרים. אל תעצרו אותם, אל תבנו פס ייצור, אל תבנו את החנות. קודם כל, תבדקו אם יש דרישה. עכשיו, זו לא דרישה בקנה מידה מאוד גדול, זה ייתן לכם תחושת בטן טובה, האם יש דרישה למוצר הזה. מאוד אהבתי את התהליכים שעשיתם עם כלב טוב לדוגמה, כי זה בדיוק מה שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה להבין.
היא נולדה מנהלת מוצר, היא לא יודעת את זה.
לחלוטין,
היא נולדה מנהלת מוצר, הבחורה הזאת.
אני חייב להגיד לכם שהפרק על כלב טוב, הוא פרק שאני נותן עכשיו לאנשים ששואלים אותי, מה זה ניהול מוצר טוב? אני שולח את הפרק. בטח, כי הייתה שם הגדרה מעולה של כל אחד מהמרכיבים שמנהל מוצר טוב צריך. אני הייתי חוטף אותה בלי להסס.
אתה, איך שדיברת על התיאוריה, כל הזמן היא רצה לי בראש.
לחלוטין, לחלוטין.
היא נולדה עם זה.
לחלוטין. ואז בעצם אתה בא ומייצר אבות טיפוס ברמת איכות משתנה. אם אתה רוצה למכור נרות, שהם פשוט ממותגים חברתית, אז אל תלך ותייצר נרות. תקנה כמה נרות. תשלח את מי ש... את המוכר שאתה רוצה, שיהיה הממשק שלך ללקוחות, ותראה איך הם מגיבים למוצר הזה. מיוחד עם מוצרי צריכה, שהתחרות עליהם היא כל כך קשה. אל תעצר אותם, תקנה ותעשה...
זה מהפכה מחשבתית הסיפור
לא,
הזה.
לא, זה עכשיו עשית לי...
צמרמורות.
אבל למה זה מהפכה מחשבתית? כי אני חושב שאחד הדברים בעצם שקורים, זה שהמון פעמים יש לך את הקהל, יש לך לא את הקהל, את המקבלי השירות שנמצאים במקום מסוים, ואתה רוצה, ואפילו יש לך איזה... מורה לאומנות, או איזשהו מישהי שהיא מרפאה בככה או באחרת, והיא בנתה איתם כמה מוצרים, ואז אתה נולדה לך הבעיה. למה נולדה לך הבעיה? כי יש לך את המוצר, יש לך את הקו ייצור, ועכשיו אתה רק צריך את הפרט הקטן הזה של מי יקנה אותו.
של הלקוחות, כן.
ובעצם...
יש לך פטיש ואתה מחפש מסמרים.
לגמרי, ממש ככה, וזה... ובעצם מה שאתה בא ואומר, רגע, הפוך. בואו, לפני שאתם רצים למוצר, בואו תרוצו קודם ללקוחות, ותדברו איתם ותבדקו איתם מה זה שמעניין אותם ולמה.
נכון. טוב, זה, אבל... זה השלב שלי להשתחצן, סליחה. אחד הדברים באמת שעשינו בציונות 2000, והוא לא פחות מגאוני, סליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת, שבאיזה שלב הפסקנו להקים עסקים חברתיים, והלכנו למודל של חוויות עסקיות. ממש של פיילוטונים כאלה, שבאנו ואמרנו, ואני זוכר את עצמי אומר את זה מול הגופים שמימנו, אין לי בעיה, אני מייצר בלי רישיון יצרן, בלי רישיון עסק, בוא נראה מישהו רודף אחריי. קודם נראה שזה עובד. אחרי שזה יעבוד, אז נלך, נביא את הרישיונות, ונקנה את המכונות וזה, אבל בוא נראה קודם כל שזה עובד. עכשיו, זאת הייתה מהפכה מחשבתית מוחלטת. הפסקנו להקים עסקים,
מדהים.
שהסכום, המספר, הפלאג נאמבר היה 140 אלף שקל. אנחנו מביאים 70, אתם תביאו 70 ומקימים עסק. ירדנו ל-15 אלף שקל, אנחנו מקימים עסקים ב-15 אלף שקל. מה זה עסקים? מקימים פיילוט, אם הוא מצליח, אחרי זה מוצאים איפה להביא את הכסף. עכשיו, זה שינה את כל התפיסת עולם שלנו. פתאום, סתם רק אני אתן לך בתחום הגינון, אתה כבר לא קונה מכונית, וכבר לא קונה מכסחת, ולא קונה את כל הציוד ואת המיתוג ואת הכל, אתה פשוט לוקח גנן, משלם לו יומית, שכירות, ורץ איתו. עכשיו, באשדוד קרה דבר מטורף. הבחור הזה, הוא כבר 5 שנים עובד.
טורף, מדהים.
הוא 5 שנים.
מדהים.
מ-14 ילדים, נהיה לו 30 ילדים. מ-30 דונם, זה נהיה מ-40 דונם. ועדיין זה עובד, ולא קנינו מכונית, ולא קנינו כסחת, וכולם מבסוטים.
זה בדיוק האקסקיושן. הנקודה, מה זה מנהל מוצר מקצועי? זה מנהל מוצר שמסוגל לזקק את הבעיה, מה האנשים באמת מעריכים, ובמה הם מסוגלים להשתמש, לרמת בהירות כזאת, שאתה מצליחים לבוא ולהגיד, בוא באמת נזכור את הגנן הזה, במקום ללכת ולהקים אופרציה שלמה. כי לרוב, אני חושב, בכלליות בעיות חברתיות, אני חושב שאלה בעיות של חוויית משתמש של המדינה. אתה בתור אזרח, חווה את המדינה בצורה קשה, וצריך לפתור את זה איכשהו. לרוב, לא מדובר באיזה טכנולוגיה מטורפת שתשנה את, לפתור בעיה ספציפית, בוא נגיד ככה, היא לא בעיה שבאמת דורשת טכנולוגיה ברמת וורד קלאס, זה פשוט דורש אימפלמנטציה, תחשבו על זה, על הטכנולוגיה בתור המלחייה. צריך קצת מלח על הבעיה, אבל היא לא הדבר העיקרי, כנקודת התחלה. אחרי זה שאתה רוצה לטפל בקנה מידה, אתה לא יכול לעשות את זה בלי טכנולוגיה. אז אם אתה חושב באופן טכנולוגי דיגיטלי מהרגע הראשון, זה מאוד יעזור לך בשלבים הבאים. דבר שנתקלתי אגב, הוא העובדה שבמגזר החברתי, מאוד קשה לאנשים להשתמש בטכנולוגיה בצורה אופטימלית, כדי לפתור בעיות. וכל הכלים קיימים, לא הייתי אומר כל, אבל הרוב המוחלט של הכלים שצריכים להשתמש בהם כדי לפתור בעיות חברתיות, הם קיימים והם יוצאו על ידי חברות מסחריות, ולרוב לאותן חברות מסחריות יש אפילו רישיון חינם לארגונים חברתיים. ואז אתה לא משתמש במה שכבר קיים בשוק כדי לפתור את הבעיה שאתה רוצה לטפל בה.
בוא נקפוץ רגע בזמן, והבנו איפה מנהל המוצר משתלב כשאנחנו מתחילים בעצם את התהליך. אבל רוצה לשאול אותך מה קורה עם המנהל מוצר, ברגע שאנחנו נגיד נמצאים, אני עכשיו אקח את הדוגמה של נגיד, קנינו, פתחנו חנות בגדים, והחנות רצה כבר 3 שנים. ועכשיו אנחנו, והיא מוכרת ככה וככה. הגיע מנהל מוצר, נכנס לחנות, על מה הוא מסתכל, מה הוא מדבר, מה הוא עושה?
אז כאן בעצם אני הייתי בתור מנהל מוצר, מחפש את המדדים של העסק. כי לכל עסק יש מנופים.
כמה מוצרים הוא מוכר, כמה לקוחות הוא משרת, כמה שעות הפתיחה שלו.
מה הרכישה הממוצעת וכו' וכו'.
הרבה מספרים שעושים שכל.
מספרים שעושים שכל. בגלל זה יכולת אנליטית או מיומנות מאוד חשובה למנהל מוצר. אתה צריך להיות מסוגל לשבת על כמות גדולה של מידע, ולבוא ולהגיד, אלה הדברים המהותיים שקורים בעסק, ואלה ההזדמנויות שנובעות מתוך המספרים. עכשיו, את הדברים האלה אני תמיד מנסה לתרגם ליעדים ומטרות. כאילו, הכי קלאסי, אנשים תמיד מחברים לי את זה לצבא, אבל יעדים ומטרות חודשיים. זה מה שנקרא בעגה המסחרית, היום כולם מדברים על OKRs, Objective Key Results, בעצם מה היעדים והתוצאות העיקריות שאני רוצה להשיג. ברגע שאתה מצליח לזקק את הדברים האלה, ולחבר את זה לחזון של העסק, אז בעצם אתה יכול לייצר רשימה שלמה של הזדמנויות שאתה רוצה לממש, שהן קשורות באופן ישיר למדדים שאתה רוצה לשנות.
אז לצורך הדוגמה, אם אנחנו ממשיכים עם החנות בגדים, אז אנחנו נגיד, אנחנו נמדוד את כמות האנשים שנכנסים לחנות, כמות האנשים שקנו מתוך האנשים שקנו, שנכנסו, וקנייה ממוצעת, נגיד. ואז אנחנו רואים ש...
מוצרים אטרקטיביים, איזה מוצרים נשארים על המדף ואף אחד לא קונה אותם.
ואז נגיד שאנחנו רואים שבאמת אנחנו, נגיד, נכנסים אלינו 100 איש ביום וקונים 90 אנשים ביום.
שיחקתם אותם.
כן, יש לנו יחס המרה מדהים. ועכשיו, ואז מנהל מוצר, לאן הוא היה לוקח את זה?
הוא יבוא ויגיד, אוקיי, יש לנו 100 לקוחות ביום ו-90 מתוכם רוכשים. האם אנחנו יכולים להגביר משמעותית את כמות הלקוחות שנכנסים ביום לחנות? או האם אנחנו רוצים לגרום לאותם 90 לקנות יותר בכל רכישה, או האם אותם 90 יש לנו את היכולת להחזיר אותם לחנות.
כן.
אז יש כאן מדדים שונים שאנחנו יכולים לעבוד עליהם.
שלוש הזדמנויות בעצם.
שלושה מדדים. מנופים לעסק, שאם אתה מכוון כל אחד מהם, הוא יכול לשנות לחלוטין את העסק.
כן.
לטובה בתקווה. לכל אחד מהמדדים האלה, אתה יכול לפתח המון הזדמנויות שונות.
או לעשות מועדון לקוחות, בשביל שאנשים יחזרו.
נכון.
או להביא מישהו ברחוב שיכניס אנשים בו, אח שלי תאכל מסעדה בטבריה וזה.
אבל אז זה אקט שיווקי, שזה אפילו טוב, כי זה מוריד, המנהל מוצר לא רץ על כל העסק לצורך העניין. אם יש מנהל שיווק לעסק, מעולה, מנהל השיווק יכול לדאוג למשפך. לוודא שעוד אנשים מגיעים משיווק בטבריה.
שעכשיו המשימה שלו היא בכלל להביא אנשים לתוך החנות, והמשימה שלו היא לא... להביא מוצרים מגניבים שימשכו את העין.
נכון, אנחנו לא מדברים על עסקים עתירי תקציבים, אנחנו מדברים דווקא, בסוף זאת אותה מנהלת חנות, היא גם מנהלת המוצר, והיא גם מלווה את הזה, וגם יש את השיווק, והיא בעצם צריכה לעשות הכל. אז בעצם, אם אני שומע ממך, אז בעצם, דבר ראשון, אתה אומר לה, תמדדי כמה דברים שאת חושבת שהם משמעותיים לעסק שלך, הדבר השני שתעשי זה בעצם, תחליטי איזה מהם את מתרכזת בו, נכון? ואז תגזרי פעולות שמחזקות אותו בעצם ויגדילו את הסיכוי שלך להצליח בגלל שאחד מהם מתחזק.
פעולות שמזיזות את המחט, מה שנקרא.
כן, מה שנקרא בפודקאסט אחר.
בפודקאסט אחר,
כן.
לא, בחיים.
כן, בחיים.
בחיים עצמם, מה שנקרא.
אחלה, אז בעצם, ועכשיו, בעצם אם אנחנו... אם דיברנו קודם על יזם שהוא יזמת שמנהלי מוצרים, ודיברנו על מנהלי מוצרים, אז בעצם מה שמשתמע מהדברים שאמרנו פה, שבעצם כל מישהו שהוא מנהל איזושהי יחידה עסקית, יש אלמנטים של ניהול מוצר שהוא יכול בעצם להשתמש בהם בשביל להגדיל את הסיכוי שלו להצליח.
נכון.
אז עכשיו בוא נסתכל רגע על הצד השני של זה, ובוא נדבר בעצם על אותה חנות בגדים שמלווה נערות בסיכון, והמטרה החברתית שלה זה בעצם שהם יתגייסו לצבא. אז איזה שאלות בתור מנהל מוצר חברתי היית שואל, או היית מסתכל בשביל...
לעמוד במטרה?
לוודא שהן מתגייסות לצבא.
למשל, כן.
אז יש ספר נהדר שנקרא המטרה, של אלי גולדהרט, לא יודע אם קראתם, אני מאוד ממליץ. זה הספר הכי טוב לדעתי בעולם, שמסביר איך לוודא שאתה מבצע את העבודה שהתחייבת לעשות. איך לנהל פס ייצור בצורה אלטימטיבית. אז אתם יכולים לחשוב על הערך שאתם מייצרים בכל ארגון, כנתיב שחייה ברוחה. ואתם צריכים להבין על... איזה נתיבי שחייה אתם צריכים להגן עם המצופים האלה? כי בנתיבי השחייה האלה כל הזמן שוחים. אתם רוצים שיסחו בהם באופן אופטימלי. בעסק צריך להבין מהם הנתיבי שחייה האלה. זה מה שנקרא הערך שאתם מייצרים כעסק. אז אני הייתי כל הזמן מוודא מה הנתיב שחייה הכי חשוב בעסק. אם מדובר בגיוס לצבא, הייתי מבצע את כל הפעולות שאני יכול לבצע, כדי לוודא שבאמת בסופו של דבר, המדד הזה, אנחנו מצליחים לממש אותו. מה הייתי עושה? לדוגמה, אם 90% conversion הולם את הגיוס לצבא, זה משהו נהדר, אבל איך אנחנו מבינים שזה מה שקורה? האם סיפור הצלחה, העצמה של אותן נערות, בגלל שהן מרגישות מוצלחות, כשהן מוכרות לאותם לקוחות שנכנסים לחנות, גורם להם לפתח יכולות ולהאמין בעצמן, שהן מסוגלות לעשות הרבה מעבר למה שהן עשו עד עכשיו, בזכות זה שהן מוכרות לאותם אנשים שנכנסים לחנות, זה ללא ספק יעשה empowerment.
העצמה.
העצמה, יעצים אותן. ויגרום להם להאמין שהן מסוגלות לעשות יותר ממה שהן עשו עד עכשיו, להתגייס לתפקיד משמעותי בצבא לדמושה.
אז בעצם, מה שאתה אומר זה בעצם, אני משתמש באותה מתודה שאמרתי לכם על הנכנסים לחנות, זה בדיוק אותה מתודה.
לחלוטין.
שבשביל למדוד את המטרה החברתית. בעצם, לו אני מנהל מוצר של או מנהל חנות, אז יש לי את המוצר החברתי, יש לי את המוצר העסקי, ואת שניהם אני משתמש באותה מתודות.
יש נתיבי שחייה שונים באותו מוצר.
אני פתאום, כשאתה דיברת עכשיו על זה, אני חשבתי על איך מייצרים קורלציה בין תהליכי הקידום בעבודה לצווים, לצו הראשון, השני והשלישי.
זה מדהים.
ומייצרים איזשהו קשר ביניהם, ואפילו מעלים את השכר בחצי שקל שקל,
לחלוטין.
לא רק על בסיס התפקיד החדש שיש לך בעבודה, אלא גם על בסיס זה שעברת צו ראשון, ועכשיו אתה בצו שני, ומייצרים פה איזשהו חיבור.
לחלוטין. יש מונח שנקרא פריימינג, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית.
נראה לי תיעדוף, הייתי אומר.
תיעדוף? לא, זה פריוריטיזיישן. פריימינג זה לצורך העניין לקבוע state of mind, או מצב...
הצהרה?
נמצא את התרגום של okay. אחרי זה, אבל לצורך העניין, אם אתה נותן לקבוצה של אנשים שעונים על סקר, לקרוא את 10 הדיברות לפני הסקר או המבחן, הם יענו בצורה מורלית. אחרת. ואם באמת אתה קושר את החוויות החיוביות בעסק למועד הצו גיוס, או הצו הראשון, כנראה שאפשר למסור מסר של העצמה דרך החוויה בחנות. ואני מאוד מתחבר למה שאמרת, זה כאילו, זה מה שנקרא משך חיי הלקוח, או משך חיי העובדת בעסק, שבאמת אנחנו צריכים לדעת איזה דברים הם מהותיים מבחינת החיים שלה, ואיך אנחנו יכולים לייצר חוויה חיובית באותה חנות.
זה פנינים פה, כאילו כל כזה מושג זה פנינים. לדוגמה, כאילו העניין הזה של בעצם המושג הזה שנקרא משך חיי לקוח. זאת אומרת, מה בעצם נערה שמקבלת שירות בחנות, מה קורה לה בתקופות השונות שהיא עוברת, ואיך אנחנו יכולים, ויש מודלים לעניין הזה, ואם אנחנו מצליחים לאפיין בעצם את התהליכים שהיא עוברת במונחים של התהליכים
האישיים. שלב הקליטה, שלב ההתנסות, שלב העבודה, שלב הרוויה של המעסק, שלב הפרידה, זה טיפול אחר לחלוטין, לגמרי. וזה התמודדות אחרת איתה.
עכשיו, מה שיפה, שכרגע, ממש בשנייה הזאת, אנחנו הראינו מה זה אומר אינטראקציה בין מנהל מוצר מקצועי, אני בסיטואציה, לבין יזמים. כי התחלנו לדבר על מה זה אומר מבחינת הנתיבי שחייה בחנות, ואז אפי אומר, אולי נקשור את זה לחוויות שהיא עוברת בחיים שלה. אתה היזם. ואז אני תיארתי את זה במילים אחרות, שדיברו עליכם בצורה... שפוגעו לכם בול כפנינים,
כן.
ואז אתם בתור היזמים אומרים, המנהל מוצר הזה יודע מה הוא אומר.
כן.
וזה עוזר לכם, ובעצם אני בסך הכל אמרתי מה שאתם אמרתם.
כן, אבל ידעת לאפיין בדיוק את הדברים האלו שהם קריטיים בשבילם.
אמרנו משך הלקוח.
כן, שזה מדהים. אנחנו לקראת סוף הפרק, ואני חושב שזה מדהים, כי... מה שאותי מדהים באמת זה שיש מתודות שהן נמצאות בעולמות אחרים, לא בעולמות המתודות של הניהול החברתי, או בכלל מתודות חברתיות, או מתודות טיפול או שיקום וכולי, אבל מתודות שאם אתה לוקח אותן מהעולמות האלו, כמו מתודות מניהול מוצר, ואתה לוקח את ההנחות העבודה שלהם, ואת דרכי פעולה, ואתה משתמש בהם בעולמות של טיפול, בעולמות של שיקום, הם פשוט יגדילו את הסיכוי שלך להצליח.
לחלוטין.
ואני סומך על היזמים ועל אנשי המקצוע, שידעו ברגע מסוים לבוא ולהגיד, את הכלי הספציפי הזה, הוא מתאים לסטארט-אפים, הוא לא מתאים לי, ואני רואה את ההנהונים פה ממול, וזה בסדר. וזה בסדר, לא צריך להנוס את המתודה על העניין החברתי. לפעמים זה לא מתאים.
אתה אומר שלפעמים זה לא מתאים, ולפעמים זה כן מתאים. האמת שאני חייב להגיד לך שאני לא בטוח שאני מסכים. אני חושב שזה בדרך כלל בעיניי יתאים, כי זה צורת מחשבה, וזה לא...
אני אתן לך דוגמה. אני מסכים, לצורך העניין אני מסכים עם שניכם. כי מנהל מוצר חייב להיות מאוד אנליטי או אנליטית. עכשיו, אתה צריך את ה... לחשוב באופן כזה, לדעת שאתה צריך נתונים. אבל האם תהיה לך סביבה מאוד מתוחכמת לניתוח נתונים וכולי, זה סביב... משהו שאני מקווה שיש בכל חברה מסחרית היום. אבל כנראה שאין באותה חנות בגדים.
נכון.
אז הרצון הזה למצוא נתונים הוא מאוד מאוד קריטי בשביל הצלחה, אבל הכלים הטכנולוגיים המתוחכמים לא יהיו בחנות. אז זה לאו דווקא רלוונטי באותה מידה.
נכון, אבל הצורת מחשבה הזאת, תשמע, אני... אצלנו בחנות יושבות המתמודדות שעוברות שם תהליך הכשרה, ומסמנות, נכנס אחד, נכנס שתיים, נכנס שלוש, אז אין לנו את האקסל, ובטוח אין לנו את ה... לא יודע, את הסטופר הזה בדלת שיודע לספור את הנכנסים. אבל אנחנו עושים את זה. ואני חושב ש... בעיניי, כאילו, לו מנהל מוצר מקצועי יבוא ויסתכל על בעיות חברתיות, וברמת המיקרו, אפילו לא ברמת המקרו של הפתרונות שטח, אני חושב שיש הרבה ערך שבעצם אנשי שטח יכולים לקבל, ויזמים ומפעילי מסגרות.
לגמרי, לגמרי, אני...
ולו רק בהבנה של מה שהם עושים.
אני בהחלט, אני כאילו סוג של קורא לאנשים, לפני שאתם משלמים ליועץ מתי, ולפני שאתם מביאים את מומחה השיווק שלכם, ולפני שאתם לוקחים את הייעוץ המשפטי, ולפני כל הדברים האלה, יש פה איזה נישה חדשה, לגמרי. ויש פה איזה נישה נורא נורא מדויקת, והלוואי ואתה תצא מפה עם איזושהי הצהרה, שאתה נותן את השירותים האלה.
לא, אני באמת מחפש, אז אני באופן אישי מחפש את הדרך לעשות את זה בקנה מידה. כי אני חושב שקנה מידה כאן הוא מאוד משמעותי, והיכולת שלי לעשות את זה עבור הרבה יזמים, זה משהו שאני... כאילו, כל קורה. כן. אני מחפש דרך לעשות את זה בצורה רוחבית, מהותית.
אני חושב שאני אצטרף למה שאמרת, לא לקריאה אישית ליובל, אבל כן. העניין הזה של ההסתכלות בעצם על, על מרכזי שיקום, על, על מסגרות טיפוליות, על כל מיזם שהוא חברתי, ובסדר יועץ עסקי, בסדר יועץ שיווק, אבל מנהלי מוצר, זה הצעד הראשון שאתה צריך לעשות בעיניי. הראשונים שאתה צריך לדבר איתם, זה אנשים שהם מומחים בניהול מוצר, כי מפה אחרי זה אתה יכול להמשיך, זה מאוד פשוט, אבל בלי זה, אתה סתם הולך במדבר בעיניי.
יכול להיות שאני קצת מוטה, אבל אני נוטה להסכים. ואני חושב שכל אחד יכול לרכוש את המיומנויות. זה גם דבר מאוד מאוד חשוב להבין.
100%.
יובל, אהבת לנו את המוח, תודה רבה.
שמחתי.
תודה.
תודה למרסיאל בוחסרה, אנחנו רק מקבלים שבחים ושבחים ושבחים על איכות הסאונד של הפודקאסט הזה. התוכן לא משהו, אבל הסאונד פצצה. תודה.